פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת בשלח, קריאת ים סוף, התחושה שלי, אבי, שאנשי הרפורמה המשפטית, שזה ראש הממשלה ואנשיו, יזדקקו לנס בסדר גודל הזה, כדי להעביר את הרפורמה המשפטית שלהם. אז קודם כל, ערב טוב.
ערב טוב, אני חשבתי דווקא על פסוק אחר, אפרופו קריאת הים, שזה מה תצעק אליי? כשהמצרים מאחוריו, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא עת להאריך בתפילה, כשישראל מצויים בצרה, קום ועשה. יש על זה הרבה מהפרשנים, אבל בסוף רואים מה נהיג צריך לעשות. לצעוק, להתפלל כמובן ולצעוק זה שני דברים, אבל לצעוק ולדבר זה דבר אחד, יש זמנים שצריך לעשות. אני מתחבר השבוע לתובנה שאתה אומר מההתחלה, תפסיקו לדבר כל היום. בינתיים מהממשלה הזאת רק דיבורים. תעשו כמה שיותר בשקט, כמה שפחות לדבר, כמה שפחות להילחם. מה הם מרוויחים מכל הסיפור הזה, יעקב?
אגב, נדמה לי שהם שמעו להצעה שלי, שזו הצעה מאוד מאוד הגיונית. שמעתי שפרסמו הבוקר שהקפיאו את התוכנית של שלמה קרעי לסגור את התאגיד או לקצץ אותו, ולמה הם קיבלו את ההחלטה הזאת? כי סוף סוף הם הבינו שהגיע הזמן לעשות ולא לדבר. כשאתה נלחם בשתי חזיתות, אתה עסוק בדיבורים, רק אתה רוצה לנצח ולהביא תוצאות, אתה חייב להתמקד בנושא אחד, לכן אני מאוד מאוד שמח על ההחלטה הזאת. זה ממש היה מיותר לפתוח מלחמה עם עוד אלפי אנשים שיאבדו את הפרנסה שלהם.
אני לא בטוח אגב שזו... רגע, תשלים רק בבקשה, כן.
אני לא בטוח שזה לפתוח עוד חזית, עוד כמה אלפי סונים, עוד כמה אנשים שילבים, מה גם שאני לא הבנתי מה הרווח מההחלטה הזאת, הרי בערוצים 12 ו-13 ימשיכו לתקוף אותם. זה היה פשוט גחמה וסוג של השתוללות פראית. אני שמח שההחלטה שהתקבלה היום בממשלה, ומה שסגל פרסם, זה להתמקד, פוקוס, פוקוס. רוצים להעביר את הרפורמה המשפטית, הולכים איתה עד הסוף.
אני לא בטוח אגב יעקב שזו הסיבה, רק בגלל שהם לא רוצים מלחמה רבת חזיתות, ואגב לדבריך גם אפשר להוסיף שיגמלו עכשיו, הם רוצים להילחם גם בהסתדרות, אתה מבין? זה מה שחסר להם עכשיו. שיש לך את ארדון בר דוד שאיך שהוא... הולך בין הטיפות ומנסה לו להירטב, גם אותו תהפוך לאויב עם כל הוועדים הגדולים ויצאו כולם לרחובות. זה מה שחסר לנו, אבל אני תמיד חושד בכך שההחלטות לא נובעות רק מרציונליזציה תאורה, זה לא רק הרציונל שעומד כאן
מאחורי ההחלטה
הזאת. אנחנו מכירים כמה גורמים שמתפרנסים מאוד יפה בתאגיד, ששמו אותם שם כעלי תאנה, העלי אומנם לא מספיק גדול, אבל הוא מאוד משמעותי, ויש להם קשרים דווקא בוא נגיד במשרד האוצר היום ובעוד מקומות אחרים ובסביבתו של קרי, והם בטח אפילו את ההשפעה שלהם כדי שיבינו שחבל להילחם בכל כך הרבה חזיתות. בפרקליטות יש פחות כאלה.
אני אסביר, אני מתחבר...
לא חרדים אגב, חופשי כיפות לא חרדים.
אני מתחבר לרציונל שלך ואני אוסיף לו עוד רציונל. לדעתי לא צריך לסגור משהו כדי לאיים עליו. התאגיד יודע שהחרב מונחת מעל ראשו, החרב הזאת הונחה הצידה אמנם, אבל יכולה להישלף כל רגע. אני בטוח ב-99.9% שמכאן ואילך שידורי התאגיד יהיו הרבה יותר מאוזנים והרבה יותר רוגנים. וגם זה סוג של ניצחון.
אנחנו זוכרים, לא היו ימים טובים לנתניהו בתאגיד כמו הימים של לא לתאגיד אלא הקודם ברשות השידור, כשאימו עליהם בפרישה. אותו דבר היה עם ערוץ 13, שאמרו יחלטו את כספי עירבון, לא יחלטו את כספי עירבון, כולם שם הלכו כמו על, כאילו הם דורכים כל הזמן על קופסאות של ביצים, אבל בסדר, נו, תגיד לי רק דבר אחד. אנחנו רואים שמי שמתייצבת בסוף ראש בראש, זו לא הנשיאה חיות שאומנם נעמה את הנאום שלה, אלא זו היועצת המשפטית לממשלה, היא לא מוותרת, הם חשבו שבחוק דרי היא תנסה לא להיות נגדם, היא שמה את החוות דעת שבסוף בגץ אימץ אותה, ועכשיו... היא הורה לנתניהו בין העיניים. כי בעצם כשהוא נתנו לה את המכתב לפני שבוע, היא נותנת לו עכשיו את המכתב שהוא התראה לפני בנבצרות. שהיא אומרת לו, אסור לך להתעסק במהפכה השיפוטית. זה, אגב, היא לא מפחדת, האישה הזאת.
אגב, היא לא מפחדת.
היא אומר לזכותה, אני אומר. היא לא מפחדת.
היא לא מפחדת, א', כי היא יודעת שהיא בסופו של דבר תלך הביתה, אבל אני לא רואה בזה צעד של חוכמה, אלא צעד של טיפשות. הרי מה נתניהו יגיד ברגע זה? אני הפסקתי לעסוק ברפורמה המשפטית, אם הגברת חיות או מיארה רוצות משהו שיפנו ללבין, אני מנוע מלהתעסק עם זה. כלומר, הוא יש בחדרי חדרים, הוא יש בחדרים סגורים כמובן עם לבין, אף אחד לא מצטט להם והתכננו מה לעשות, אבל כלפי חוץ הוא רוחץ בניקיון ידיו, כשיבוא אליו...
הוא לא צריך אפילו לשבת, הוא כמו בשיחת ההנחיה שהייתה או לא הייתה, הוא ימנענו הראש ככה ותנוע
סגור
את הדלת, יגיד לו, סגור את הדלת, למה צריך לומר לך פעמיים? בקודים, אתה יודע איך זה עובד, כן.
אגב, שיבוא אליו פעם הבא, ג'ק סליבן, היוצא ביטחון לאומי, ויגיד לו, מה עם הרפורמה המשפטית? ויגיד לו, כבוד אדוני היועץ, לפי החלטת היועצת המשפטית שלנו, אסור לי לעסוק בזה.
בוא נדבר על הפלסטינאים.
בדיוק, אני מנוע מלדבר, אתה רוצה תפנה לשר המשפטים שלי, לוין, צעד מאוד מאוד לא חכם, והוא מעיד לדעתי, לא על חוצפה, אלא כמו שאומרים על ייאוש. מיארה הבינה שהחליטו לצפצף עליה, אני לא יודע בכלל מזמינים אותה עד...
זה מתחבר אגב גם לראש בראש נגד דרי. אם היו שני סנגורים שהיו יכולים להיות, ואגב דרי נשאר סנגור אפילו בישיבת הקבינט האחרונה, על מהלכי היועצת המשפטית לממשלה, דיברנו על זה אצל אבי ממרן השבוע, שני סנגורים שהיו יכולים להיות זה נתניהו, שיש לו אינטרס לא לשרוף את הגשרים ולשמור איזשהו ערוץ, ודרי. ואת שניהם היא דוחפת החוצה, וביבי עכשיו גם באמת יוכל לרחוץ את... בניקיון כפיה, לא בניקיון כפיו.
כן, כך שבוא נאמר שהכעס מביא לידי טעויות, וזו טעות גדולה. עכשיו בוא נעבר רגע לשופטת חיות, שהיא גישה קצת יותר חכמה, אבל לדעתי עשתה השבוע טעות מאוד מאוד גדולה. מה זה הדרישה המחוצפת הזאת, שאני אפתח במסע ומתן רק אחרי שאתם תקפיאו את כל הליכי, תפסיקו לדון בכנסת. א', ממתי רשות שופטת אומרת רשות מחוקקת במה לדון או לא?
דבר שני, כמו שתגיד לרשות השופטת, תפסיקו לפסוק. אל תקבלו החלטות בעתירות נגד המדינה, עד שנגמר המסע ומתן. זה לא עובד ככה.
בדיוק ככה. ועכשיו, מה קרה כתוצאה מזה? הרי איזה מה, בוא נתח למזינים שלי, מה הפירוש דרישה כזאת? זה כמו שהפלסטינים אומרים לישראל, רוצים מסע ומתן לשלום, בבקשה, קודם כל תסגו לגבולות 60, ואחר כך נדבר על גבולות 48.
או תקטו את הבנייה, כמו אצל אובמה. אנחנו זוכרים איך זה היה.
מה חיות אומרת בעצם? תקפיאו את הכל ואז נדבר. עכשיו, מה היא רוצה להרוויח? וזה הרי גם שואלה הרי לא קטנה. היא רוצה להרוויח זמן, והזמן הזה לדעתי עומד מאחורי כל הנושא, של ההתנגדות שלה. מה קרה? אנחנו הרי יודעים, ודיברנו לפני שבועיים שהיא מתחננת למסע ומתן, לוין לא הסכים. מה קרה בשבועיים האלה, אבי?
נו, בשבועיים האלה אנחנו רואים את הצונמי הכלכלי.
בדיוק.
וזה בסוף מה שהיא חושבת שישפיע על נתניהו. בדיוק. אם יש משהו שיזיז אותו, זה הסיפור בדיוק. הכלכלי. איך אמר רוצה... קלינטון לבוש, זו הכלכלה טמבל, אחרי שהוא רחב.
רגע, אבל פעם זה לא הכלכלה בדיוק, זה עדיין לא הכלכלה, זה הכלכלה כפי שהיא מוצגת בדמרקר ובעיתון הארץ. אגב, אתה חושב שחיות קוראת את העיתונים האלה?
כל בוקר הם קמים וקוראים את זה, ואת יודע מה, זה יכול להשפיע ביום שבו חברות הדירוג יעשו איזשהו פיפס לכיוון כלכלת ישראל, אז אתה תראה את נתניהו באטרף. ביבי מאמין שהוא יוכל לבלום את זה כמו שהוא בנם את הצונמי, אתה זוכר את הצונמי הזרות? הצונמי המדיני, הוא מאמין שהוא יוכל לבלום את זה, ויש לו את המהלכים שלו. גם אני רוצה לומר לך להצטרף לדבריך, אנחנו לא מתווכחים היום, טוב קורה, גם זה קורה, שחיות עשתה שבוע טעות מאוד גדולה. עכשיו אנחנו לא מזכירים כאן כל מיני פיגועים כימיים משום הרחק מן החיור ומן הדומה לו. אבל היה הרי השבוע את טקס ההסמכה של עורכי דין חדשים שעברו את הבחינות, ברוך השם. עכשיו, היא הייתה צריכה לעמוד שם, וזה היה מתפרש אחרת לגמרי, להגיד, הנה דיברנו, יש גם דברים שצריך לתקן במערכת, אנחנו רואים מה קורה, אני מבינה את הקולות מהצד השני, בואו נדבר. אני אומר לך, זה היה משנה את השיח. גם לוין שהוא אדם מקשן, הוא מבין שהוא כאן טיפס אולי על עץ גבוה מדי, והוא רואה את ההשלכות שיכולות להיות על הכלכלה. אם היה איזשהו חבל מכיוון הנסיעה, זה גם היה מאפשר לו להגיד, הנה, אנחנו מדברים, עושים כמה דברים בהסכמה, מעבירים איזושהי רפורמה. זה היה עובד, אתה יודע, יש רגעים שזה היה עובד. זה היה מתקבל ציבורית, זה היה עובד, והיא הייתה יוצאת, האישה המתונה, שהצליחה כאן למנוע אולי קרע ומלחמת אחים. והיא לא עשתה את זה. היא לא עשתה את זה, וכל הדיבורים שהיא רוצה, הבנות, לא באים לידי ביטוי, לא בשיח שלה, לא בשיחות הפנימיות. ההבנות היחידות שהיא רוצה זה ויתורים של הצד השני.
זאת אומרת שהיא קיבלה את הקנאות האידיאולוגית של אהרון ברק בנושא עליונות המשפט, אבל היא לא קיבלה את השכל שלו. כי אהרון ברק היה פוליטיקאי מתוכבל. הוא העביר את הרפורמה שלו לאט לאט ובשקט. הוא כמעט אף פעם לא התנגח ישירות עם הממשלה. גם עכשיו אנחנו רואים שהוא ניסה להביא למסע ומתן בין הצדדים, כי הוא יודע שבהתנגשות בין הרשות המחוקקת לשופטת, יהיה אחת מהשתיים. או שהרשות המחוקקת תנצח, או שיהיה פה כאוס משפטי. אבל חיותי, אני לא יכול נגיד פיל בחנות חרסינה, כי מדובר פה באישה, אז בוא נגיד פילה בחנות חרסינה. היא כל כך
בטוחה. זה ממש גן חיות.
גן חיות.
כן. לא גן חיות, זה גן חיות.
כן, איך קראתי לה שבוע, אסתר המכה. המשטרה, כן. היא למדה מאסתר רק להקות, אבל אני לא רואה פה שכל לא מצד אסתר חיות, ולא מצד נלי ביאר ומיארה, ואלמלא שאני... אני לא רוצה להיות שוביניסט, לכן אני לא אומר שאין חוכמה לאישה אלא בפלך, מדובר בכל אופן מאנשים שהגיעו לתפקידים בחירות, בחירים, אבל כשבסופו של דבר, כשאתה מגיע לרגעי הכרעה, הם מזכירים לי עוד סוג של הכרעות, שישה אחרת, שגם כן איבדה קצת את הראש כשהגיעה למעלה, אתה זוכר את מרב מיכאלי?
אני חשבתי שתגיד ציפי לבני שהיא פספסה בגלל גאווה את...
זה כן, אבל הייתה פוליטיקאית פקחית, אבל כך לדוגמת מרב מיכאלי.
אבל היו לך, תשמע, הנה, שלי יחימוביץ', שולה, לא, היו לך נשים שהובילו במשך שם גולדה מאיר,
אני לא... אני
רוצה להגיד לך עוד משהו על חיות שלדעתי מסביר גם את הרציונל שלה. אתה זוכר שאולמרט בגאווה האחרונים כפוליטיקאי הניח הצעה לאבו מאזן שלא יכול לסרב לה, ועוד לפני זה ברק הגיש אותה לערפת. מנהיג שהוא מרגיש שאלה רגעיו האחרונים, ואבו מאזן מרגיש שהוא בשלי הקריירה, הוא לא רוצה להצטייר כזה, שאחראי על הוויתורים הגדולים במשמרת שלו. עכשיו חיות היא אישה נוחה, זה לא אהרון ברק, היא אישה נוחה. אבל היא לא רוצה שכל המורשת של ברק, של למעלה מ-20 שנה, בחצי שנה, 8 חודשים האחרונים שלה בתפקיד, היא תצטייר כזו שמבטרת. והרבה יותר נוח לה שההיסטוריה תשפוט אותה, כן? כזו שנלחמה עד הסוף ולא ויתרה. וזה לדעתי היסטוריה. בסוף הכל כאן אישי. בצד של ביבי הכל אישי, ובצד שלה הכל אישי. ולכן אנחנו נידונים כאן לשנה מאוד מאוד קשה.
אפרופו היסטוריה, הזכרת את אולמרט ששם לאבו מאזן הצעה שאי אפשר לסרב לה. אתה יודע מי תרפד את כל העסק הזה? במבט לאחור, מה התברר? שאז אהוד ברח, שאמר לאבו מאזן, אין חתם לעשות עסקים עם אולמרט, קוממה לעומד ללכת. ברק לא רצה שאולמרט יחתום לסכם עם פלסטינים, רואה מין שהוא יחזור לתלוש אישי. ממשלה. הכל אישי, אז זאת אומרת, אין לאנשים האלה שמץ של אחריות לאומית.
אז בוא נדבר לסיום על עוד חקיקה אישית, זה חוק לא. דרי החדש, חוק דרי 0-2 או 0-3.
כן.
אגב, שמעתי שעומדים להקים מכללה, אתה אמרת לי שהיא תהיה מכללה על שם דרי. החוג.
החוג ללימודי דרי, ואני כבר מגיש בקשה להרצות שם מכמה היבטים, אתה יודע, לאו דווקא משפטים, אלא את כל ההיסטוריה.
אוקיי,
כל...
בהרצאה הראשונה של החוג ללימודי דרי, שאלו אותך יעקב ריבלין, שמלווה אותו עוד מהישיבה, האם להצעת החוק החדשה יש סיכוי להחזיר בחזרה את השר אריה דרי לסביב שולחן הממשלה, כי בינתיים הוא, תשמע, הוא היה צריך לנסוע השבוע להונגריה, הוא נסע, לקבר כן. של רב שיילה. לחפש את האחברון של מנדלבליט. אמרו לו אחברון, תראה, הפך לחולדה.
אני השבוע הקדשתי את מרבי בטור לניתוח המהלך הזה, והגעתי למסקנה שדרך החליט להיות גמבלר, שזורק את כל הג'יטונים שלו על מספר אחד, כי אחרת הוא יצא מהקזינו מופסד ב-100%. הרי מה המצב של דרך כעת? הוא יושב בבית, ומשם הוא מנהל את שני המשרדים, אנחנו נדבר על זה תכף גם עם האורח הבא שלנו, מיכאל מלכיאלי.
מה תפקידו? הרשמי?
של מי?
של מלכיאלי.
ממלא מקום שר הפנים.
הוא דרך במשרד?
על זה אנחנו בדיוק נדבר, אבל בואו לא, אוקיי. לא נקדים את המאוחר. בקיצור, דרי החליט שאין לו מה להפסיד, הוא רואה ממלא יושב בבית, אז הוא מגיש הצעת חוק, והוא אומר ככה, אם יקבלו, יאשרו אותי, הנה הם הטובים, לא יאשרו אותי, אז אני אלך איתם עד הסוף. אגב, הוא שם לפניהם שוב פעם את הדילמה הזאת, של, שהוא שם בסיבוב הראשון, הוא בעצם אומר להם, אם תאשרו אותי, אני ארכך את הרפורמה, אם לא תאשרו אותי, אני אלך עד הסוף. בפעם הראשונה השופטים דחתו את ההצעה הזאת, ואגב זה מתחבר היטב שהוא ידע בדיוק על הרפורמה של לוין קודם, וזה לא היה במקרה, הוא תכנן לשים להם אקדח על השולחן, השופטים החליטו לא להרים...
הוא אומר שהוא לא ידע.
הוא אומר, הוא אמר, עוד גזוקת, איך אומרים אותי מרוק?
כן, במרוקאית.
אני לא יודע איך אומרים, אבל הוא ברור שהייתה כאן אקדח על השולחן, השופטים לא מצמצו. הפעם, כשיעמוד לפניהם חוק יסוד, לבטל אותו וללכת עד הסוף, ייתכן שהם יגיעו למסקנה שעדיף שיהיה להם חבר ליד שולחן הממשלה. בקיצור, לדרי אין מה להפסיד, כל חייו הוא ימר, הרבה מאוד פעמים הוא הפסיד, הרבה מאוד פעמים הוא ניצח, אבל זה הנפש שלו, הוא תמיד לוקח סיכונים והולך עד הקצה.
גם הפעם אין לו כל כך מה להפסיד, מה יש לו להפסיד?
זה תמצית ההרצאה הראשונה
שלי. זה לא פעמים קודמות שהיה לו מה להפסיד, אפילו עסקת הטיעון, היה לו להפסיד שהוא הולך לחודשים של משפט, שאתה לא יודע איך הוא נגמר, ופעמים קודמות היה לו להפסיד, עד לכל לא הגיע. הפעם מה יש לו להפסיד? מקסימום יפסלו את החוק. ואז הוא יגיד, הנה, בגץ דופק שוב פעם אותנו, את המיעוט. אין לו מה להפסיד. בדיוק יש לו לכם. רק מה להרוויח מהמהלך הזה.
כן, להרוויח, אבל בכל אופן זה לא נעים, כנראה שההיסטוריה הזאת לא אכפת לו, שיקרה על שמחה.
שמה, אחרי מה שראינו השבוע
זה שיחק לטוב. הלחץ דרי, חוק דרי 1, חוק דרי 2.
יעקב אגב... זה גם שיחק לטובתו, אתה רואה את החבורה הזאת שם באמת, שמתהדרת בניקיון כפיה, ואתה רואה מה הם עושים, ואתה אומר, נו באמת, על זה אתם פוסלים שר בישראל, כשאתם אגב, ממשיכים לתת גיבוי לאנשים שכולם ידעו עליהם ושמעו עליהם כל הזמן מה הם שווים.
אגב, אתה רוצה לשמוע איך לדעתי בגץ התמודד עם החוק הזה? כמו שהוא עשה לו עם חוק דרך ראשון, הוא לא התנגש איתו חזיתות, הוא המציא עילות אחרות, השתק שיפוטי, עילת הסבירות. בגץ לא יפסול את חוק היסוד, רק יגיד משפט אחד, היות שמדובר בנושא בעל השלכות פרסונליות, הוא יחול רק מהכנסת הבאה, הוא לא ביטל את החוק, הוא פשוט הביא אותו.
זה כבר היועץ המשפטי של ועדת חוקה.
הוא אמר את זה על כלל הרפורמה המשפטית.
הציג שתי דוגמאות, אתה יודע, שתי הדוגמאות שהוא הציג, כשאתה מסתכל בראייה משפטית, הן מופרכות. מה שתי הדוגמאות שהוא הציג, שחוק היסוד חל רק מכאן ולהבא? הדוגמה הראשונה זה באמת יאיר לפיד, ברוב טובו, חוקק חוק שמגביל את הממשלה רק ל-18 שרים, אני לא זוכר כמה, והוא אמר שזה יחול מהממשלה הבאה.
בדיוק.
אתה מבין? הוא באמת גזר על עצמו שהוא יוכל למנות כמה שיותר שרים בקדנציה הזאת, והייתה עוד חקיקה גם כן שהיא בעצם אינטרס של חוק לבחירה ישירה. מה, אתה לא יכול לפזר עכשיו את הכנסת שנבחרה? חוק לבחירה ישירה, דחו את זה. אבל כל שאר החוקים, במיוחד בקדנציה האחרונה, מהוועדה לבחירה דיינים ששינו את ההרכב, עבור לזה שאמרו ששינוי חוק היסוד הקודם שהם שם, חוק היסוד בממשלת החליפין, ב-70 חברי כנסת, והמשך בזה שהיה אימון הקונסטרקטיבי, היה בזה גם מינוי של לפיד לראש ממשלה, אתה מצביע אי אמון, ובזה אתה הופך ראש אופוזיציה לראש ממשלה. בקיצור...
אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אתה גם תסכים איתי, אבי, שאם בית המשפט מחליט לשים למישהו ברז, אז ימצאו עילות מתחת אדמה, ולדעתי, אני רק מאמר, אני לא משפטן, שזאת תהיה העילה, לא פוסקים את החוק. טוב, אבי, מאותתים לי מאחורי האוזניה הזה שפה שמחכה לנו, האורח הבא שלנו, אז אנחנו...
הוא צריך להיות גם בשני משרדים, גם בפנים, גם בדתות. אתה מבין, זה... ולכן עמוס.
עמוס מאוד, ממש עמוס, אני מרחם עליו. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, ומיד אחר כך יהיה איתנו שר הדתות וממלא מקום שר הפנים, מיכאל מלכיאלי.